שלום השירה בכל העולם. אנחנו כל כך שמחים, אתמול לא יכולנו כי שרפו לנו את הכביש לתל אביב. אבל הנה אנחנו כאן. הקדוש ברוך הוא רצה שהשיעור המרכזי שישודר לעולם ישודר מירושלים. ואני מרגישה את זה. השבוע הסרטתי כמה שיעורים לעולם ולא יכולתי להגיד מה שאני אומרת עכשיו. האירועים פה כל כך מקדימים את העולם, לא יכולתי לדבר לארצות הברית על מה שאנחנו עוברות כאן ועכשיו. בתכן יש לך? ברוך השם. אז ברוכות הבאות, בנות ירושלים, השבעתי אתכן. בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולות אהבה אתן? איך עשו לנו מזגן במיוחד? את ראית את זה? לעילוי נשמת. יוסף, בן יוסף, וואו. 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 אבא הנהדר שלך, הוא גאה בך. אני מבטיחה לך. אז הערב... הערב אנחנו הולכות... וואי, החיות שלמה. ככה תישארו במרפסת, כמו הרצל. לא לרדת. הערב אנחנו הולכות לבכות אותך. הולכות לבכות לך. ומהר"ל אומר איכה הוא לשון נקבה. כי אישה היא בית, ואנחנו הולכות לבכות לך על הבית שאת, על הבית שאת רוצה, על הבית שלך שלפעמים הולך ונסדק, על הבית של כולנו שעבר כזאת טלטלה השבוע, כל כך הרבה שנאה וכל כך הרבה מילים קשות. עוד אבנך ונבנית בתולת בת ציון. הבוקר הייתי במקום שבכל שנה לצערי מצטופף יותר ויותר, מקום של משפחות נפגעות טרור, קוראים לזה משפחה אחת, ופתאום הפנים של אמא של הלל ויגל, אסתי יניב, אמא של אושי ויאנקי, פתאום פרצופים שאת יודעת שהם של תשפ"ג, אבל מה שריגש אותי זה ריבוי הפנים, כי היא שמאלנית שרצחו את הילד שלה, והיא ימנית, והיא חרדית, והיא סרוגה, והיא עוד לא החליטה מה היא. וריבוי הפנים הזה ריגש אותי כל כך, כי חשבתי על החזון של הגאולה. יודעת למה אני מתרגשת היום כל כך? חשבתי על החזון של הגאולה שהקדוש ברוך הוא הולך עם חבילת טישו, ומחה השם דמעה מעל 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 כל פנים, ומחה צמקתו ירפה. הוא פשוט הולך לרפא, לנגב פנים לאלמנות, לשקולות, לכל אנשים בצער. כמה פנים אתה צריך לנגב, ריבונו של עולם, כמה? ומחץ מכתו ירפא. אומרים חז"ל, מה זה מחץ מכתו ירפא? מחיצה שנתת בין אנשים, מחיצה שנתת בין עליונים ותחתונים, מחיצה שיש בינינו, אתה תרפא אותה בעזרת השם. אמילי אמרוסי הנחתה את הכנס, ראיתי אותה נרגשת מאוד השנה, היא מנחה את זה בכל שנה, את הכנס של משפחות שכולות, והשנה היא סיפרה שלפני חודש היא נסעה לבולגריה עם הילדים, והיא עומדת איתם באיזשהו אתר תיירותי, והאדמה פתאום נפתחת מתחת לרגליים של הבן שלה, הוא נופל לתוך גופרית רותחת, מים רותחים, הוא צורח את חיה, והיא צריכה להוציא אותו עם קביעות קשות מאוד. היא מתארת איך היא מורידה לו את הבגדים, אמא, אור, השם ירחם, ושמה 4 שעות עד שמגיע אמבולנס, והוא בטיפול נמרץ. והיא אומרת, אין אישה בעולם שלא חוותה את האדמה נבקעת לה פתאום מתחת לרגליים. זה קרה לכולנו, כאן או כאן או כאן. ואז היא אמרה משפט מדהים. כמו שראיתי את האדמה נבקעת מתחת לרגליים של הבן שלי, ראיתי את השמיים נבקעים פתאום, וכל התפילות מתקבלות, ועכשיו הוא כולו חבוש, אבל הוא רץ בבית, והוא מרגיש טוב, ובניגוד לכל התחזיות, בנות היום נלמד את זה, שכשהאדמה נבקעת, שמיים נבקעים. וכשהגעת למקום הכי נמוך בעולם, משיח עומד להיוולד, איך זה כתוב בתהילים? אתה זנחת ותמאס, התעברת עם משיחיך. אומרים החסידים, חייב אדם לפקוד את אשתו לפני צאתו לדרך. לפני שאני מעיף אותך, לפני שאני שובר לך את הלב, לפני שאני אומר אני לא רוצה להיות איתך, אני אפקוד אותך. את תישארי עם כזאת מתנה, עם כזה ילד משגע. הבוקר שאלתי אישה צעירה, צעירה ויפה, יפה, ואלמנה, אלמנה. אמרתי לה, תגידי, איך את מחזיקה מעמד? היא אמרה, יש לי רק בן אחד, והוא מציל לי את החיים. הוא בן 7, ולפני שנה, ביום העצמאות, הוא ראה את אבא שלו נשחט ממש מול עיניו באלעד, בפיגוע. וכשאני מתפרקת ואומרת, זה כל מה שנשאר לי, הבן הזה, הוא אומר לי, אמא תפסיקי, אבא הלך לישון. אבא עוד מעט יקום. מה את מצטערת? היא אמרה לי שהוא אמר לה הבוקר, אבא יקום ויעשה לנו מנגל, את זוכרת איזה מנגל טעים אבא עושה? והאישה הזו מחזיקה מעמד בזכות הילד שלה. היום נדבר רק על נשים, כי אמרתי לכן את זה כבר, אבל אני אחזור על זה. יש פעם אחת בהיסטוריה שהשם אומר, לנשים יש כוח שלי נשים. אין. איך אין לך כוח? אתה בא על הכוחות כולם. והמדרש באיכה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי את גן עדן, שמתי בו את הבן שלי. אדם הראשון, הוא חטא, גירשתי אותו וקראתי עליו אייכה, איכה. בניתי את בית המקדש הראשון, הם חטאו, סילקתי אותם וכוננתי עליהם, איכה. בית מקדש שני, סילקתי אותם וכוננתי עליהם, איכה. ואז הוא אומר משפט נורא, אמר הקדוש ברוך הוא, מעתה אין בי כוח לקונן עוד. קראו למקוננות. לי נגמר הכוח, בנות, תבואו. והמילים האלה הם מתוך ההפטרה של 9 באב. כה אמר השם, קראנה למקוננות ותבואנה, ואל החכמות קראו ותבואנה, ולמדנה אישה את רעותה קינה. מה יש בקינה הנשית? שאין כוח לקדוש ברוך הוא לעשות. המילים המדהימות של הקינה, היפהפייה, קינה אחת היחידות שהצמידו ללחן, קינה שיהודי אשכנז שרים, אלי ציון ועריה, כמו אישה בציריה, וכי ותולה חגורת שק על בעל נעוריה. מה זה המילים האלה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאישה, כשהיא בצער, זה צירים שילדו משהו. היא תשב והיא תבכה והיא תצטער והיא תקום ותהפוך אחר כך את העולם ותגיד, ילדים, ממה שנשאר אנחנו עושים בית. הבנתם? אנחנו אוספים עכשיו את השברים. איך יכול להיות בתולה חגורת שק על בעל נעוריה? זו שהאיש שלה עוד לא הגיע, זו שהיה לה איש וכבר אין לה, והיא מתכוננת כמו בתולה בט"ו באב, להתחלה חדשה ומהממת ומופלאה. אני בא, אומר הקדוש ברוך הוא בחודש אב, אני בא ילדה שלי. השבוע הייתי בכנס שדכנים ושדכניות. התרגשתי נורא, אנשים שמוסרים נפש לשדך את הדור הכל כך קשה הזה. ושוב ושוב בנות אומרות לי, הרבנית, אני לא רוצה שדכן. אני לא רוצה שדכנית, זה תמיד נתפס כאיזה מוסד של ביקורת, מוסד שמרמה אותך קצת ומדביק לך כל מיני בעלי, לא יודעת מה, חסרונות למיניהם. אני רוצה שזה יבוא כמו שהטבע רגיל, הוא יראה אותי, אני אראה אותו, יצאו לנו לוי מהעיניים. מה, האדם הראשון היה לו שידוך? ואז היא אמרה לי, תראי את הבנות בט"ו באב. איזה כוח היה להם? היו לובשות לבן, כל אחת מלבישה את השנייה, הולכות לקרמים, תופסות אותם בחור. הלו, תרים את העיניים. ואז הן יודעות להגיד איפה החוזקות שלהם, יפות שבהן היו אומרות, אני, אל תיקח אישה מכוערת, אין אישה אלא ליופי. מה אומרות המכוערות? איזה משפחה יש לי, חבל לך על הזמן. מה אומרת המכוערת וזאת שהיא באה ממשפחת פשע? כך מכחך לשם שמיים. ימימה, את רואה? זה היה בלי שדכן. את צודקת. אבל זה היה עם בית המקדש. בעל התניא מסביר שחורבן בית המקדש הוא שהיום את כל הכוחות שלך את צריכה להוציא מתוכך. ואז כל הקואוצ'ריות יגידו לך, את יכולה, יש בך, את העצומות שלך, תגלי את עצמך. כמה פעמים את מרגישה שגרדת את התחתית של התחתית של התחתית של הבחורה הזאת. טוב, כמה אני המחזר את החומרים של עצמי, ואזין את עצמי, ועמוד מול המראה להגיד, את יפה, את טובה, שאי עינייך ליופי שלך. למה זה לא עובד לך? למה זה עבד להם? את חושבת שהם היו לבד. היה להם מקדש. את יודעת מה זה בית מקדש? יפה נוף. חז"ל אומרים במערבה בארץ ישראל קוראים לקלה נינפי. יפה נוף. היית באה לבית המקדש והיית מרגישה מנוף. מנקים אותך, מחבסים אותך, מכירה את המסלול הזה של המכוניות בניקוי? מורידים ממך את האבונות, הכהן אומר איזה יפה. שאת, והוא מראה לך את הקרובים מתחבקים זה עם זה, ראו חיבתכם לפני המקום, איך לא תהיי מפוצצת ביטחון עצמי, בחור, אני פה, ואם תפסיד אותי, חבל עליך. בנות, אין לנו יותר כוח מבחוץ שמזין אותנו, אין. הכל מתוכך ובך, ואת העצומות שלך, ותחפרי בך. יש לך כנפיים, אין לי, אין לי. נשמה טובה, קצוצת כנף, אין תעידי עליי כמה הייתי נחשף. איכה ישבה בדד, כל הכוחות מתוכך. לא נכון, ימימה, יש לי חברות. איך אומרת מגילת איכה, כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים, אין לה מנחם מכל אוהביה. הבדד הוא הצורך הנורא הזה להוציא כוחות מתוך עצמי, לעצמי, לעודד את עצמי בעצמה, להביש את עצמי, לקנות לעצמי, לחבק את עצמי בלילה. אני משעמם את עצמי כבר. אני רוצה מישהו שיבוא מבחוץ ויעזור לי. אומר בעל התניא, ביום תשעה באב, הקדוש ברוך הוא יורד הכי נמוך שהוא יורד אי פעם. מתיישב לידך על הרצפה ואומר, אני כאן. קחי עכשיו את כל הכוח שאת יכולה, כי משהו כמו בית מקדש קורה עכשיו, כי אני לא יכול לראות אותך במקום הכי נמוך בירושלים, במקום הכי נמוך בתל אביב. אני מחזיק לך את היד, בואי נבכה ביחד. אני אסביר. בנות, מה שהכי התגעגענו אליו השבוע, וגם עכשיו, זה גשם. אימא להרחובות, המדורות, הצעקות, ההפגנות, גשם, רד כבר גשם, כי צריך לשטוף הכל. אומר הארי הקדוש, וידוע, שמשיח נולד אחרי חצות של תשעה באב, שהוא בכוח הייחוד הגדול והקדוש שנעשה בתפילת הגשם בשמיני עצרת, שנאמר במגילת איכה, ממרום שלח אש בעצמותיי. תיקחו את הראשי תיבות של ממרום שלח אש בעצמותיי, הגימטריה שלהם זה 343 גשם, וסופי המילה, סופי התיבות, ממרום שלח אש בעצמותיי משיח. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שמשיח נולד בתשעה באב? מהתפילה של שמיני עצרת. והשם אומר, ממי שלי, יש שני רגעים שבהם אני נמצא איתך. הרגע הראשון זה היום ה-21 מראש השנה. קוראים לזה שמיני עצרת, כשמתפללים על הגשמים, ובשמיני עצרת השם אומר, גשם יורד על כולם, לא רק על ימנים, לא רק על שמאלנים, הוא יורד על כולם. וביום ה-21 של חודש תשרי בשמיני עצרת השם אומר, שבי איתי עוד קצת ביחד, קשה עליי פרדתך, בואי נשמח ביחד. ויש את היום ה-21 מ-17 בתמוז, שזה תשעה באב. 21 ימים של פרידה ושל שבירה ושל מחלוקות איומות בעם ישראל. ביום ה-21, אומר רב מוישה שפירא, מתיישב הקדוש ברוך הוא לידך בחצות, נלמד היום על שעות הרצון האלה, ואומר, בואי נבכה ביחד. שני מפגשים אפשריים עם השם. דרך האהבה והחגים של תשרי, דרך הכאוס והבכי של אב. אז בואו ניפגש במפגש העצוב הזה. בואו נבכה ביחד. 4 ימים היינו שכנים. 3 לילות היינו שכנים. בכל בוקר הם ראו אותי ואת הילדים שלי כשבאנו והלכנו, ואני מהחלון ראיתי אותם מקימים אוהלים בגן סקר, ישנים מאוד מאוחר, קמים מאוד מוקדם להפגין. הבוקר המחנה הזה, מחנה האוהלים של השכנים שלי ממול, התפרק לאט, לאט, לאט. והם כאלה נקיים, המעצבנים האלה. הם היו קמים בבוקר ועושים לילדים פעילות, מנקים את גן, אף פעם גן סקר לא היה כזה נוצץ. חשבתי שגן סקר הוא רק של בין הזמנים של הדוסים. לא, גם לחילונים עכשיו יש בין הזמנים בגן סקר. וכל בוקר כשהייתי עומדת בחלון ורואה את עיר האוהלים, היה עולה לי לראש השיר של לאה גולדברג המשוררת. מול חלונך וגם מול חלוני אותו הגן נשקף, אותו הנוף, ויום תמים מותר לי לאהוב את הדברים אשר לטפה עינך. אני רוצה להסביר. הם לא חושבים כמוני, בשבילם, בשביל רובם, אנחנו האויב. חייבים להודות, לדוסים יש תמיד משהו מיסיונרי. מה זה אומר? התעניינות בחילונים, רצון לקרב חילונים, נכון? החילונים חלקם, על אף הליברליות הענקית, לא ממש אף פעם הסתכלו לנו לתוך החיים. אז בשבילם דתייה זה סוג של סטריאוטיפ, זה פחד נורא שהשתלטו להם על החיים. ואני חשבתי לעצמי, כשעמדתי בחלון וראיתי את גן סאקר, והם עמדו בפתח האוהל וראו את גן סאקר, שזה בית המקדש השלישי. קל מאוד ללעוג לזה שאנחנו מחכים לבניית בית המקדש השלישי. יאללה, מה זה השטות הזאת? מה זה אומר? כי אפילו הקדוש ברוך הוא, כשהוא החריב את בית המקדש, מה הוא אמר? במקום להרוג אנשים, אני משליך את חמתי על עצים ואבנים. בנות, בית מקדש זה עצים ואבנים. אז על מה בוכים? על עצים ואבנים? לא. על הדבר השלישי, הנוף המשותף של שנינו. אף פעם לא נסכים ככל הנראה. אף פעם אני לא אחשוב כמותם, הם לא יחשבו כמותי ככל הנראה. אבל בית המקדש השלישי אומר, לא ביקשתי שתהיו תאומים. ביקשתי שתסתכלו בעיניים, לא אחד באחר. תסתכלו בעיניים של ירושלים, יפה נוף מסוס תבל. בנות, בפתח של האוהלים האלה, ראיתי אותה בעיניי כל ערב. בפתח של החלון שלי עמדה ירושלים ככה, בכל היופי שלה, ואמרה מה שסבתא שלי עם סעודה הייתה אומרת, מתת השמס, אין לך בושה, תגידי. אני עיר כלילת יופי. מה זאת אומרת? אני כוללת את כל צורות היופי כולם. אל תסכימו ביניכם. אבל בשביל שהנוף הזה שנשקף לעיניי ונשקף לעינייך יישאר כאן, תשתוו ביניכם. כי יש כלל בפיזיקה, שני גופים שמשתווים לגוף שלישי, בסוף גם ישתוו ביניהם. איפה יש את היופי הזה של ירושלים? איפה? והם חוו אותו, שלא יגידו לי שלא, אחרי הזיעה של תל אביב, שהם באו לבריזה, למסגן שלנו. מה, לא היה לכם כיף? אל תרמו, יאה, זה עיר מחיקה, זה עיר חונקת, כמה דוסים. לא לשקר. אנחנו הלכנו ללחות השבוע, והם הגיעו לכאן. וסליחה שאני אומרת, אנחנו והם. העיקר שתביטו בדבר השלישי הזה, בנות. הלב שלנו צריך קוצב. אמרתי את זה השבוע. כולנו צריכים קוצב לב. למה? כשהיה לי ילד, זיכרונו לברכה, והוא היה חולה מאוד, כשהרופאים הבחנו את החולי שלו, הם אמרו לי, אין לו חדר שמאלי בלב. בנות, צריך חדר שמאלי. מה לעשות? אם את היית צריכה לרהט את הלב שלך, היית שמה ימין, 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 ימין. בי, 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 בן גביר, בן גביר. זה התקפת לב. אי אפשר לחיות ככה. הילד שלי מת בלי השמאל. הוא לא יכול. אנחנו צריכים לדאוג שהגוף הזה יתחיל ללכת. אנחנו צריכים להבין שהם כאלה והם כאלה וצריך להתפלל על הנוף המשותף של כולנו שיישאר לנו, להתפלל על בית המקדש השלישי. מה זה? שואלים אותי חילונים בימים האלה. בית המקדש השלישי זה חזון משותף, חלום משותף. קראתי איזה עיתונאי שדיבר כל כך נכון. הוא אמר, אני פשוט מת מהרטוריקה העלובה, מהנאומים של ההפגנות. מה זה פה? בני עקיבא? צעקות? לא, אנחנו נגד. לא ניתן. כן נכון, דיקטטור. מה יש לכם? תגידו איזה נאום של מרטין לותר קינג, שעמד מול איזה מיליונים בלי מערכת הגברה, ואמר, I have a dream. בנות, אנחנו חייבות לפתוח את החלום המשותף. כשעם ישראל בוכה בליל תשעה באב, הם באוהלים, הם בנו מאהל של מסכנים, ויבכו העם בלילה ההוא בחייה נוראה, בחייה של חינם, בחייה שאומרת אנחנו לא רוצים את הנוף המשותף הזה, לא רוצים לראות את הארץ. עכשיו תקשיבו, אתם תשמעו הרבה מאוד שזאת הדמוקרטיה במיטבה. חצי עם אומר ככה, חצי עם אומר ככה, זאת דמוקרטיה. בעיני רבי נחמן מברסלב, אין מצב יותר רעיל מאשר עם שקרוע בדיוק לשניים, בלי נוף משותף שלישי, בלי הבית השלישי, הוא קורא למצב המבעית הזה בשם תיקו. בתורה הכי יפה שלו, התורה רש מים זין, בליקוטי מוהר"ן, הוא אומר, הייתי צריכה להסביר את זה השבוע לאנשים שאינם דתיים, וזה היה קשה, אבל זה כל כך יפה, התעקשתי על זה. לפעמים אני מטפסת על איזה דבר תורה ואומרת, יאללה ימימה, תרדי משם. אבל זה יפה, זה יפה. אומר רבי נחמן, ותיקו הנאמר בתלמוד הוא מחוסר תיקון. במילים אחרות, למה הורדתם את הנון סופית מהמילה תיקון? תיקון בנות זה תמיד מישהו שלישי שבא לתקן. בני זוג שלא מסתדרים ביניהם, בלי השדכן אי אפשר היום. תיקו הוא מחוסר תיקון. למה הוא אומר את זה? כי הוא רבי נחמן, יש לו נון בסוף השם, הוא לא רוצה להיות רבי נחם, נחם זה התפילה שאומרים בשעה באב, אני לא רוצה להיות שעה באב, לא רוצה לשבת ולבכות. איך אמרתי היום? אמרתי, אני חייבת להצחיק את כל האימהות השקולות. אמרתי להם, אב זה ראשי תיבות אהוד ברק. איך הם שמחו? אז יאללה, אמרנו קצת לשון הרע, העיקר לשמח את עם ישראל. הבכיינות, התרחישים, האיומים, הנה חורבן מגיע. אומר רבי נחמן תיקו, הוא מחוסר תיקון, למה הורדתם את הנון סופית? ואז הוא אומר, הנון הזאת כל כך כועסת שהורידו אותה. מה זה נון? נון זה הנונים שלנו. הכישלונות, הרי כשאת ובעלך בתיקו, איך אמרה לי מישהי? הרבנית, אנחנו ברוך השם מסתדרים. כשאני נכנסת הוא יוצא, כשהוא בא אני הולכת. שבת, אז עכשיו אנחנו עוברים את השבת. בנות, מה קורה כשמישהו שלישי מגיע הביתה ורואה אתכם? כל הנונים שלכם יוצאים פתאום. את מעדיפה את התיקו הזה מאשר לדבר על הנונים. איפה אנחנו לא בסדר? איפה הנפילות שלנו? אומר רבי נחמן, לא יעזור. הוא לוקח את הנון, מכניס אותה מהדלת האחורית לתוך המילה תיקו, ונעשה מזה, כך הוא כותב, קינות. וכשנעשה קינות, הוא אותיות תיקון, והשם ירחם עלינו, ככה הוא כותב, ויהפכו הקינות לתיקון ויתוקן התיקו. תורה רש מים זין הנפלאה. בנות, אנחנו צריכים מישהו שלישי, זה הדבר שהמדינה הכי צריכה אותו עכשיו. הכי, הכי בעולם איזה שדכן שיבוא ויגיד, בואו אתם עם כל הנונים שלכם, בואו אתם עם כל הנונים שלכם, תתחילו לקונן קינה משותפת, כי אין לנו ארץ אחרת, גם עם אדמתי בוערת, וזה הנוף המשותף של כולנו. יאללה, מספיק עם השטויות. תשלימו זה עם זה. תחלימו. תתחילו לחלום חלום שלישי משותף, אל תהיי הוא, והוא לא יהיה את, לא צריך. ימימה, האם צדקנו? האם צדקנו במאבק שלנו בעד הרפורמה? האם צודקים אלה שנאבקים נגד הרפורמה? וואו, איזו שאלה גדולה. ומה התשובה של חז"ל? את לא יודעת. והיסוד שבאה מגילת איכה לגלות בסדר פסוקיה, אומר מוישה שפירא זיכרונו לברכה, אדמו"ר החורבן, אל יהא דבר זה קל בעיניכם, כי העולם מלא בשקר, וזה לא רק שקר, כי שקר נקי לגמרי אינו יכול להחזיק, אבל השקר מתבטא בהקדמת פה לעין. אני אסביר. בנות, מגילת איכה מתחילה בפסוקים מסודרים לפי א' ב', א' ב', ג' ד' ה'. בפרק השני זה כמעט א' ב', נכון, אבל יש במקום סמך עין פה, סמך פה עין. ועוד פעם בפרק ג' סמך פי עין, ובפרק ד' סמך פי עין, ובפרק ה' כאוס. 22 פסוקים כמספר האותיות, אבל בלגן אינסופי. למה פה לפני עין שהקדימו המרגלים פיהם לעיניהם? אמרו בפיהם על הארץ מה שלא ראו בעיניהם. נו, ביג דיל. אומר רב מוישה שפירה, ואפשר לשמוע בכל ויכוח שבן אדם שהוציא משהו מפיו, זה מה שיראה בעיניו בסוף, ולא יעזרו כל ההוכחות שאומרות לו, אתה טועה, אתה טועה. אמרת בפה, אני רוצה רפורמה, או אני לא רוצה רפורמה, גמרנו, את לא תראי כלום אחר, ולא משנה מה יראו לך. ויש מעשה בגמרא ברב כהנא ורב אסי, שני תלמידי רב שהיה ביניהם ויכוח מה אמר רב בשיעור, ומתוך הריתחא דאורייתא עמדו שניהם ונשבעו, אפילו שהיו דבריהם סותרים, אני נשבע שהוא אמר ככה. אחר כך באו אל רב, וכמובן הוא אמר כאחד מהם, ואמר חברו האומלל, ואנה בשקרה השתבעה, מה אני נשבעתי לשקר? אמר לו רב, ליבך אנסך, היית אנוס, פשוט לא ידעת יותר להגיד אמת אחרת. איך ייתכן שאדם יהיה כל כך בטוח שהוא כדבריו עד שהוא מוכן להישבע על זה? והרי מדובר בצדיקים על אחי עליון שיודעים את החומרה של שבועת שקר. אלא שמה שהיה בליבם ובפיהם הכריח אותם לראות ככה בעיניהם. ובעולם כל אחד רואה את הזווית שלו והחלק הקטן ביותר של המערכת, והוא מקיש מזה על הכל, ועל סמך זה הוא אומר דעה על כל העניין כולו, וכל מה שיקרה הוא יוכיח כדברה וישבע שהוא צודק. מי צודק בנות? תומכי הרפורמה או מתנגדיה? התשובה לפי רב מוישה שפירה. אין לך מושג. את התרגלת להגיד דברים, ועכשיו את תראי הכל לפי מה שהוצאת מהפה. אמא לימימה, אז מה זה אומר? אומר רב מוישה שפירא, יש רק תרופה אחת לעולם השקר. את לא יודעת אם הבחור הזה שלך או לא, אם מה שבחרת ללמוד שלך או לא, אם הרופא הזה הוא נכון לך או לא, עד שעת חצות של תשעה באב, 12:40 מחר בלילה, או 12:40 ביום חמישי בצהריים, תבקי your guts out, תוציאי את המעיים בבחייה. למה? אני תכף אקרא לכם את זה במילים שלו. כשאדם בוכה, שני דברים אצלו לא מסוגלים לתפקד כרגיל. הוא בוכה, ואז את לא יכולה לדבר מרוב בכי, הכוח של הפה מתבטל. הוא בוכה, ואז העיניים שלו מתמלאות דמעות, והוא לא מצליח לראות מרוב דמעות. הבכייה של תשעה באב, אומר רב מוישה שפירא, מאפסת, ריסטארט, את הפה שהוציא מילים שאת כבר מאמינה בהם, אני לא אתחתן לעולם, אני לא ראויה לאהבה, אני אישה לא שווה, אני חוטאת, אני מלוכלכת, מה שקרה לי יקרה לי שוב. הבכי של חצות היום וחצות הלילה של תשעה באב, מתחיל לך מחדש את כוחות הפה שתינף עלייך, את העיניים שאמרו וראו מה שהפה הוציא, ואת תקומי אחרי הבכייה הזאת ותבקשי הכל. הוא אומר שאחרי שאת בוכה תגידי לו, אתה תקום תרחם ציון, כי את לכן נקי במועד. לתשעה באב קוראים מועד, קרא עליי מועד לשבור. בחוריי, אתה רוצה לשבור בי תשעה באב את התודעה של בחורה שמישהו בחר בה? קרא עליי מועד לשבור בחוריי, מישהו בוחר בי? הבעל שאני נשואה לו בוחר בי, הילדים שלי בוחרים בי כאימא. זה שובר אותך התודעה הזו שאיש לא בחר בך ואיש לא רוצה בך. חס וחלילה, שבי על הרצפה, שפחי כמים ליבך, ראשי תיבות שכל, אומר הגאון מווילנה. זה ייתן לך שכל, את תקומי ותגידי, זה שקר? זה לא שקר. אני אסביר לפני שאני אקרא את המילים המשגות שלו. עם ישראל במדבר, את היית בוכה גם. 10 רבנים הכי גדולים שיש, באים ואומרים, מאמי, ארץ אוכלת יושביה. סוף המדינה, הלכה המדינה, המדינת הלכה. אין, לא יישאר יותר שום דבר מאיתנו, אנחנו רבים, אנחנו מתפרקים. חורבן בית שלישי, נכון? ואז עם ישראל בוכה. ויבכו העם בלילה ההוא. האם היית בוכה? אני הייתי בוכה. אז על מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? אתם תאנשו כל שנה בתשעה באב. אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אתן לכם בכייה. כי אחרי שבכיתם, וזה בסדר שבכיתם, ידעתם את האמת. כי אין דבר כזה דמעות משקרות. אין. תביא את כל הבצלצלי שלות בעולם ותנסי לבכות מהם. לא תצליחי. בכי, דקה אחרי שאת בוכה, את יודעת האמת. מיד אחר כך עולם השקר שוב השתלט עלייך. אבל אם תצליחי לארגן בכייה ענקית, 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 באחד משני החצותים, אם את בכיינית משוכללת בשני החצותים, דקה אחרי הדמעות האלה יתבהר לך הכל, אני מבטיחה. את פתאום תדעי אם זה אמת ואם זה שקר. וואו, תנו לי לקרוא לכם את המילים המשגעות של רב מוישה שפירא, אומן הבכי. הוא עשה פקולטה לבכי, הוא כתב פילוסופיה על בכי. אין בן אדם כמוהו מדכא ומדהים, באמת. והנה, והוא נפטר בעשרה בטבת, בצום של החורבן, הוא רק על החורבן כתב כל החיים. והנה אחד מהקולות הוא בכייה. וכתוב, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. ויש משהו בבכי שנוגע בעומק הלב ובנימים הפנימיים ביותר של הנשמה. וכשאדם בוכה בחצות הלילה או חצות היום של תשעה באב, כל השמיים בוכים כנגדו. ומעשה באישה אחת, שכנתו של רבן גמליאל שמת בנה והייתה בוכה עליו בלילה, שמע רבן גמליאל את קולה ובכה איתה, כי אי אפשר לשמוע אישה בוכה בלילה. מי שמצליחה לבכות בלילה, תהיה לה כזאת שמחה השנה. קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. את יודעת שהוא נוכח כשאת בוכה בלילה? כי כל מי שבוכה בלילה, שמיים בוכים כנגדה. אין מצב שלא. בואו נראה מה כותב רבי נחמן על הבכי. והבכי הוא יותר מאשר ביטוי בין שאר ביטויים. הוא ביטוי שמפקיע את כל השקרים, מבטל כל ביטוי אחר. ולכל המהלכים המסודרים יש ביטוי בדיבור. אבל כשאדם אינו מסוגל להבין את המציאות והוא נמצא לבדו ואין לו שום אפשרות לצרף את הדברים ולהמשיך ללכת, אי אפשר לו לבטא את מצבו בדיבור, ולכן הוא מבטא את עצמו באופן שעצם הביטוי הוא שאינו יכול לראות ואינו יכול לדבר, וזה הבכייה. מתי? בחצות הלילה. אני אקרא לכם את רב מוישה הנפלא. אתם תמיד צוחקות עליי הרבנית, למה דווקא בחצות? מה זה הסגולות האלה? מה זה השטויות האלה? אז רב מוישה לא חשוד בסגולות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. והנה, רגע שיא החושך הוא חצות. כי עד אז הלילה הולך לקראת יותר ויותר חושך. אבל בחצות מתחיל מהלך הפוך. והכל הולך לקראת אור. עד חצות הכל הולך לקראת ההיעדר, אבל מחצות ואילך אנו מתחברים לבכייה של אמא רחל ואמא לאה. תכף אני אסביר לכם למה. וזו תפילה שמלאה תקווה לעתיד. וכשבכו בני ישראל בחטא המרגלים, בכי של חינם, נלקח מהם העתיד. לא רוצים את ארץ ישראל? לא יהיה לכם. כשעתיד ניתן לנו וקיבלנו אותו בבחייה, הוא נלקח מאיתנו. ובחצות הלילה, הזמן המדויק לזה, 12:40 עד 12:47, יש לך 7 דקות, או בלילה מחר או ביום מחרותיים, והבחייה תהיה על החורבן, על זה שאין לנו ארץ ואין לנו בית ואין לנו שלום. והבכייה של חצות אומרת, ריבונו של עולם, מדוע אנו הולכים כל כך הרבה זמן לקראת השחר? כמה זמן זה ייקח? כמה עוד נחכה? הבנות שלך מחכות בסבלנות ועושות ומסתמכות ובאות ולומדות וצנועות. כמה אפשר? ריבונו של עולם, תיתן לנו העתיד. אנו רוצים עתיד אחר. אנו רוצים העתיד למדינה הזו, למקום הזה, לילדה הזאת, לילד הזה, לעצמי. אני רוצה עתיד. אני לא רוצה בכי, שיהיה בכי של חינם. ועכשיו אני מגלה לכם סודות. בלילה הזה יושבות שתי אמהות, ובפעם היחידה בהיסטוריה הן בוכות ביחד. מי שיש לה בעל מקובל יודעת שזה חתיכת ציוט. למה? כי כל לילה כשהוא יקום לתיקון חצות, הוא ידרוך על המטטה, הוא ידרוך על המגב, הוא יפיל את המעברר, הוא יעשה רעש אימים, ואז יגיד מה קמת. אז איך הוא מתפלל, הרב חיים שיחיה? לפעמים תיקון רחל, לפעמים תיקון לאה. בימים שמחים בוכים עם לאה, בימים עצובים בוכים עם רחל. אבל יש לילה אחד בשנה, בחצות מחר, שיושבות אמא רחל ולאה ובוכות. למה הן בוכות? לפי הזוהר הקדוש, הן זוכרות את התשעה באב הראשון אי פעם בהיסטוריה. הן יושבות רווקות בתשעה באב, בבית של אבא לבן, ויודעות, אהבה לא תבוא. אנחנו בנות של איש רמאי, לבן הארמי, אנחנו חיות בחרן, מקום של גברים מגעילים, לאה בוכה כל היום כי אמרו לה שהיא תתחתן עם עשיו, רחל כל היום צריכה ללכת עם הרועים ולראות את העיזים. הפריים של הסרט עובר למקום אחר. At the very same time, ממש באותו זמן, עובר יעקב את הלילה הכי חשוך בחייו, זה בתשעה באב. הלילה שבו נהרס לו הבית, ואימא שלו אומרת, מאמי, אני כבר לא יכולה להשאיר אותך כאן, אחיך רוצה להרוג אותך. לך תמצא לך אישה לבד, איך אני יכול? ויפגע במקום, אומר המדרש, שהראהו הקדוש ברוך הוא החורבן. ויקץ יעקב משנתו, מלמד, שהראהו הקדוש ברוך הוא בית המקדש, חרוב ובנוי וחרוב ובנוי ומשוכלל לעתיד לבוא בבית המקדש השלישי. וישם אבן למרשותיו, זה שאומר השולחן ערוך ויש הנוהגים בתשעה באב, לשכב מוטה על הארץ וישים אבן תחת ראשו, זכר למה שנאמר וייקח מאבני המקום שראה החורבן. פעם ראשונה בליל תשעה באב יעקב לא לומד תורה. כל השנים הוא למד בבית שם ועבר, ולילה אחד, תשעה באב הראשון, אי פעם בהיסטוריה, לא לומדים תורה. הלילה לא לומדים תורה, זה כל האירועים של ליל תשעה באב. לראשונה בחיים, בתורה, אי פעם בעולם, נאמרת המילה שלום. המילה שאסור לומר בליל תשעה באב, מלאכי שלום, מר יבקיון. המלאכים שאת אומרת בואכם לשלום, אסור להגיד שלום. בליל תשעה באב, ואם מישהו אומר לך שלום, את צריכה להוריד את הראש, ככה. והוא קם ביום של תשעה באב, ורואה את הרועים המגעילים האלה, ואומר, שלום אחי, הידעתם את לבן בן נחור, השלום לו, ללבן בן בתואל, השלום לו, ולרחל. ויאמרו, שלום, והנה רחל. באה עם הצום. בנות רחל ולאה בוכות על הלילה הזה. אני רוצה להגיד לכן שיעור שאפשר לתת רק השנה, 2023, תשפ"ג, בליל תשעה באב בחצות, חולם יעקב את החלום שמשותף לכולנו. הוא רואה את התמונה של המדרגות הנאות בדרך להפגנה בתל אביב, ובדרך להפגנה מתל אביב. והוא רואה מלאכי אלוהים עולים ויורדים, וזה יהיה העם שלך, אומר לו הקדוש ברוך הוא בלילה הזה, כל אחד יהיה כמו אבן קשה לעצמו. אבל כשישראל, שזה המדינה ויעקב, כשישראל תהיה עייפה מאוד, מאוימת מאוד, כל האבנים הסרבניות, אומר השם, אני יודע שהם יתגייסו ויתחברו ויגנו על ראשה של ישראל מפני חיות רעות. וכל מי שטיפס על סולם גבוה ירצה לרדת, וכל מי שירד מהסולם ירצה שוב לשים את כנפי הטייס שלו ולהגן על הראש של ישראל, מפני שבלילות חשוכים אין בן אדם במדינה הזאת שלא מתעורר בו הציווי שקוראים לו עליי, עליי יניח צדיק ראשו. והחלום הזה הוא החלום שאחריו הולך יעקב ומוצא את רחל ולאה. ומתחת לחלון שלי שמעתי עוד פעם ועוד פעם את המילה של רחל ולאה נצעקת, בושה, בושה, בושה. ואמא רחל עומדת ואומרת, אני המצאתי את המילה הזאת. כשהייתי צריכה להתחתן, ראיתי את אחותי מתביישת, אמרתי, גדול כוחה של בושה. בגלל הבושה של בר קמצא, שהיה אדם נאלח, מגעיל, רשע, מויסר, בגללו החורבן. אבל הקדוש ברוך הוא רואה בצערו ואומר, גדול כוחה של בושה. אז מי ברת הפוליטיקה המכוערת הזאת? מי? אמא רחל קמה ואומרת, אני. וכאן מופיע המהר"ל היפהפה הזה, שמספר את המדרש שבית המקדש נחרב, עם ישראל יוצא לגלות. מגיע אברהם ואומר, השם תגאל אותם בזכותי, אני הקרבתי בן. השם אומר לו, לא. יצחק אומר, אני הקרבתי את עצמי. השם אומר לו, לא. יעקב אומר, אני סבלתי כמה וזה עשיו. השם אומר לו, לא. קפצה רחל ואמרה, השם, אתה צועק שהכניסו לך עבודה זרה הביתה? אני הכנסתי אישה זרה הביתה. מי ביקש ממך? מי ציווה עלייך? את שאלת רב? מה את עושה שטויות על דעת עצמך? ומדרש זה, אומר מהר"ל, נראה קשה. האם בשביל שרחל קיבלה עליה באהבה ולא ביישה את אחותה, ימחל השם לבני ישראל שעבדו עבודה זרה? אלא שידעה רחל, שאם יישא יעקב רק אישה אחת, הרי הוא אוהב רק אותה, נכון? את רחל. אז הוא התחתן רק איתה וכל 12 השבטים יהיו זהים. כולם ימנים, כולם שמאלנים, כולם לא יודעים מה הם מחליטים, כולם לא יודעת מה, ספרדים, כולם אשכנזים. אומרת רחל, מה פתאום? אני שמעתי את השיעור של ימימה. לב לא יכול לפעום ככה. זה מישהו שהוא לבדו, לא טוב היות האדם לבדו. אין זה ראוי. לפיכך אמרה רחל, אני עברה את הפוליטיקה המכוערת. אחותי, בואי תתחתני, יצאו ממך כמה שבטים. הוא לא יוותר עליי, הוא התחתן איתי גם, ואז יצאו ממני כמה שבטים. ובמדינה יהיה ימין ויהיה שמאל. ואנחנו נהיה חייבים ללמוד מחילה, ונהיה חייבים ללמוד הכלה. וכשמדינת ישראל, או הראש של ישראל, של יעקב, יהיה בסכנה, אנחנו נגיד את הפסוק שמופיע בפרשת ואתחנן ומשותף לכולנו. שמע ישראל! יש לנו נוף משותף. השם אלוקנו, השם אחד, אומרים את הפסוק הזה בפרשת ואתחנן, השבת. בנות, רחל ולאה, בוכות איתך על הילדים שלהם. הן מבקשות ממך יום של חלום, יום צום, יום של שלום. אני אדבר קצת קצת על החלום המשותף של כולנו. ברחובנו הצר גר נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר, מדפיו מכוסים באבק, כבר 2000 שהוא כבר אינו מנגר. ואומרת הגמרא במסכת גיטין, היו היה נגר, והנגר הזה היה מנגר עצים למערכה, לקורבנות של בית המקדש. אבל אז הגיע חורבן, ועוד שנה ועוד שנה, כבר 2 שהוא כבר אינו מנגר, ויש לו עוזר, יש לו שוליה, והשוליה הזה נתן עיניו באשת רבו. הוא רוצה את האישה של הבוס, הנגר. הנגר לא יודע, נגמר לו כל הכסף כי כבר לא צריך עצים למערכה. והוא אומר, אין לי כסף, מה אני אעשה? והשוליה הבוגדני שלמד ממנו את כל האומנות שלו, אומר לו, שגר אשתך אצלי ואלוונה. מה זה שגר? חפץ משגרים, לא בן אדם. מה זה ואלוונה? אני רוצה ללוות אותה ממך קצת. הוא שולח אליו את אשתו. 3 ימים היא לא חוזרת, והבעל המנומנם הזה, אחרי 3 ימים, הוא שולח לוואטסאפ. איפה את, מאמי? התחלתי לדאוג. והיא אומרת לו, היא לא עונה לו. ואז הוא הולך אל האיש הזה, והאיש הזה אומר לו, אל תיקח אותה, התעללו בה הרומאים. הרומאים בדרך עשו לה מה שעשו לה. איכסה, מי רוצה אישה שהתלכלכה? אני באמת לא רוצה אותה, הוא אומר. במקום לשבת, להחזיק לה ביד, להגיד, מאמי שלי, מה עבר עלייך, אני איתך, מה שלא יהיה. אני חייב לגרש אותה, אבל אני לא יכול, כי הבטחתי לה בכתובה מלא כסף. אומר לו, הרשע, השוליה הזה, אני אתן לך את הכסף. כך ותגרש אותה. הוא נותן כסף לנגר, והנגר מתגרש, והשוליה מתחתן עם האישה, ולמחרת החתונה אומרים טלפון לנגר, אתה חייב לי כסף שנתתי לאשתך לכתובה. רמאי, לקחת גם את הכסף וגם את אשתי. והוא אומר לו, אדוני, אם נלך לבית המשפט העליון, הוא יאמר, זה סביר. הוא ילווה לך, אתה לקחת כסף, אתה רצית להתגרש ממנה. אין מה לעשות. הגמרא מתארת שהנגר אומר לשוליה שלו, אין לי כסף להחזיר לך, אני אבוא להיות משרת שלך. והגמרא מתארת איך המשרת עומד ומוזג את הכוס לאשתו לשעבר, ולשוליה שלו לשעבר, ודמעותיו יורדות לתוך הכוס. על אותה שעה נחתם גזר דין. בנות, אין לנו זמן ואני לא רוצה להיגע אותך, אבל הסיפור הזה הוא ההרס של כל הנאמנויות הקיימות בעולם. נאמנות של תלמיד שלמד הכל מרבו ובגד בו. נאמנות של גבר לאשתו. נאמנות יבשה למילים של חוק שהוא לא הגון והוא לא הוגן. ומה יעשה הנגר הזה? והוא חלום אחד נושאו בלבבו, לבנות כיסא לאליהו שיבוא. אני רוצה שנחלום את החלום הזה ביחד. חלום שיש לימנים ולשמאלנים, שלא תהיה בוגדנות, שיהיה יושר, שיהיה כיסא קלה, מדהים ומקושט. אתם יודעות כמה זה עולה כיסא קלה? אם עלה, בחתונה הראשונה עוד עבדו עליי, אז הצד השני אמר, עלינו חצי חצי העולם, אבל אתם על ה... איך קוראים לזה? עיצוב. בכיף, יאללה, מה זה עיצוב? כיסא קלה? יותר יקר מדירה. כמה זמן את כבר יושבת שם? עם כל הברדים והשושנים ולא יודעת מה. חלום מספר אחד, בנות, כי אנחנו חייבות חלום משותף עם השמאלנים. ביום הזה אין מה לעשות. חלום משותף, הגינות, חוסר בגידה, כיסאות של קלה. חלום מספר שתיים. ברחובנו עצר גר סנדלר אחד מוזר. הוא יושב בצריפו ואינו עושה דבר. כבר שנתיים, 2000 מונח המרצע בסק, והוא חלום אחד חולם בלבבו, לתפור נעליים לאליהו שיבוא, על כפיו אותם יביא לאליהו הנביא. בנות, החלום השני בתשעה באב, אנחנו חולצות נעליים והולכות יחפות, מפני שנעליים הם סמל האכפתיות מהזולת. בקינה האיומה והנוראה אלה הזכרה. הקיסר קורא לעשרת הרוגי מלכות שנטבחו בתשעה באב ומראה להם חדר מלא בנעליים תלויות של כל מיני אנשים שכבר לא רוצים לשרת. והוא אומר להם, אתם יודעים מה זה? והם אומרים לו, כן. והוא אומר להם, מה זה? כשהאחים מכרו את יוסף, הם עשו את זה בעד שישה זוגות נעליים. מה כתוב בתורה שלכם? אומר להם הקיסר, גונב איש ומחרו, מות יומת. בנות, אנחנו חולצות נעליים על כל המחורים והמחורות שמסתובבים בעיר, שמסתובבים בישיבות ובעבודה ובבתי הספר, והם מחורים למכשיר הזה. והם נעולים בו ולא מצליחים להיחלץ. הילדה הזאת שכבר לא נותנת שום ערך לעצמה, הולכת יחפה על אדמה חמה. אנחנו מורידות נעליים וזוכרות את מי שלא הלכנו לקראתו, את מי שלא זכרנו לשים לו נעליים, את מרתה בת ביתוס, עשירת ירושלים, שאין לה נעליים, והיא נאלצת ברעב לצאת יחפה, כי אין לה נעליים למפונקת הזאת, ולחפש אוכל, והיא מתה מחמת הסתניסותה, הכל כל כך מסריח, הגרוגרת של רבי צדוק. אל תזלזלו בה. מרתה, אומר התפארת שלמה, מרת השם. מה, אין מקום לעדינות בעולם? ואם לי אין כוח לשים נעלי גולדה ולהילחם על השידוך שלי ולהינעל עליו, אני חלוצת נעל, אני בחורה עדינה. לי אין כוחות להיאבק וללכת יחפה ברחוב. אין מקום לעדינות בעולמך, ריבונו של עולם. אנחנו חולצות נעליים בשבילכם, עדינות ועדינים, מחורות ומחורים. אנחנו לא שחות ביום תשעה באב, לא שמים קרם לחוט, ולא שמים שמן, כי אנחנו זוכרות את הילדים והנערות והנשים והגברים שנחרכים בטיפולי כימו, צפד עורם על עצמם, יבש היה כעץ. את לא תשימי קרם לחוט. כשהאור שלהם שרוף וחרוך, אנחנו לא נהיה עם האיש שלנו, והאיש לא יהיה עם אשתו, כי יש כל כך הרבה בנות שמבקשות תפקידן. הכל מבקשים תפקידן. מה אני מבקשת? שהגוף הזה ימלא תפקידו. איך אומרת חנה? רחם זה, למה נתת לי שדיים אלה? למה לי? אם הגוף שלי לא עושה את התפקיד שלו, אני לא רוצה שהוא יהיה פה. איכה ישבה בדד הבחורה המשגעת הזאת? איך זה יכול להיות? כל אלה שנמצאות לבד, הייתה כאלמנה, יש לה בעל, אבל היא כמו אלמונית בבית, הוא לא מתייחס אליה אף פעם, הוא לא אומר לה שלום כשהיא נכנסת. איכה? איך ככה? בשבילכם, אנחנו לא נשען עם האיש שלנו. אנחנו נשב על הרצפה, ואני כל כך שמחה, כי אני אומרת את זה כל שנה, ולאה גולדין יחד איתי ושומעת את זה, והשנה היא אמרה את זה באום, וכולם מחאו לה כפיים. איך אני שמחה שדברי התורה שלי נשאו לאום ולביידן, שגם ככה לא הבין ולא שמע. ואנחנו יושבות על הרצפה. בגלל אישה אחת שקוראים לה רצפה, בת איה, והיו לה שני בנים יפהפיים שקראו להם מפיבושת וארמוני, והם נלקחו בשבי והרגו אותם ולא החזירו את גופותיהם. והם היו על הר גבוה בשמש, ואימא שלהם רצפה יושבת לידם על הרצפה ומזיזה מהם את הזבובים. ויום אחד, יש פה ילדה כזאת, הגעת היום שכל שבוע משגעת לי את השכל עם אורון שאול והדר גולדין ולא שוכחת אותם, כפרה עלייך, איזה ילדה, איזה מהממת. וכל שבוע, כל שבוע, ודוד המלך רואה שלא יורד גשם, לא יורד גשם. ואז הוא אומר, למה לא יורד גשם? אולי זה בגלל האישה הזאת, אולי זאת אמא לאה ועיניה הרכות שככה בוכה. והוא עושה הלוויה לשתי הגופות של מפיבושת וארמוני, שככל הנראה הוא שילם באדם מחיר לא מבוטל. ובהלוויה רואים את השמיים מתקדרים. וגשם רד כבר גשם, ויעטר השם לארץ אחרי כן. אולי נזכור אותה כשנשב על הרצפה, כי יש לה ילד מת ואין לה קבר אפילו לעלות אליו, לשים אבן, לשים פרח. ועכשיו הצום. אני אקרא לכם את המילים של רבי נחמן מברסלב על הצום, ואני משחררת אתכן, הייתן גיבורות בצורה בלתי רגילה. למה צמים? תקשיבו לגאונות הזאת, תורה קוף עין תת, רבי נחמן. ודע שכל מחלוקת אינה נותנת לאדם להתפלל או לעשות מה שצריך בעבודת השם. מכירה את זה? שמישהי רבה איתך, את במחלוקת עם מישהו, הילדים שלך רבו, את באמצע להתפלל ואת אומרת, אני אגיד לה, היא תגיד לו, היא תגיד לה, תגיד לי לו, ופתאום את בסוף התפילה. אז מה אני אעשה? והתרופה למחלוקת היא טענית. כי מחלוקת היא כל דבר שהוא נגד רצונו. אני רוצה ככה, היא רוצה ככה. וכשאדם מתענה, הוא עושה רצונו של מקום, וליבו נכנע ונחלש הלב מחמת הטענית, ומתבטלים אצלו כל הרצונות האחרים, והוא יודע שהוא צם עכשיו כי זה רצון השם, ועל זה נאמר, בטל רצונך מפני רצונו, יתבטל רצון אחרים מפני רצונך. בנות, הוא מתאר מהלך מיסטי, כל פעם שאת עומדת להתעלף חס וחלילה, אם את מרגישה ככה, את מבקשת היתר ואת שותה. אסור, באמת, אסור לזלזל. אני פעם אחת זלזלתי וזה לא היה נחמד בכלל. כי חשבתי שאני נורא נורא גיבורה, ואז הרגשתי מה שהרגשתי, ואני זוכרת עצמי באמבולנס, רואה את השמיים נוסעים ככה, ואני נוסעת לשערי צדק, לאינפוזיה. בהצלחה לכולנו. ואסור להגיע, חס וחלילה אסור להגיע למצב הזה. כל פעם שתרגישי שאת נחלשת, בא לך לריב כשאת חלשה ובלי אוכל? את כל העולם את אוהבת, מאמא, מי לא נורא, מאמי, תיתן לו. איך הבית נראה, ג'יפה, שיהיה, מחר שבת, לא נורא. וואי, זה נחמדה, אמא, תעשי צום כל יום. איך זה קרה לה? את לא אוכלת ולא שותה, וכל הרצונות שלך, באופן מיסטי, השונא הכי גדול שלך, האוהלים, מי ששונא דוסים, ירגיש פתאום באופן לא מוסבר בצום, איך הוא כבר לא שונא אותך כמו אתמול, וכמו שהוא ישנא אותך מחר. למה? מפני שיש כאן תגובת מראה. את, פתאום תתחילי לחשוב מחשבות טובות ומסכנים, וכל הכבוד להם, ואיזה מרץ יש להם להפגין. לא באמת, ולהחזיק את הדגלים האלה, והמכתזית, אין, כבוד. ופתאום את מתחילה להעריך אותם, ואיזה יופי. אני אגיד לכם במה קינתי, הם היו עושים כל ערב פעילויות לילדים שלהם, וזה היה, הילדים שלי עמדו ככה. אמא, אני רוצה להיות שמאלני. הם הושיבו אותם עם כל מיני כלי הקשה בחלון שלי, בגלל זה לא ישנתי. והם שרו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו. כל הילדים השמאלנים הקטנים, איזה מחונכים, איזה מטור... טוב, די. בקיצור, בצום, כשהרצון שלך ילך ויתבטל ואת תלכי ותחלשי, משהו בשנאה מולך ילך ויחלש גם הוא. סיבה ראשונה לצום, סיבה שנייה ומשגעת. אני אקרא את זה, זה מיסטי. אנחנו עושות את זה, עושות תפילה גדולה ו... הולכות לדרכנו. כי מעלת התענית שמעורר ומחיה ימים מתים. כי אין לימים שום חיות. וכשהוא צם, הגוף שלו אוכל את האוכל שהוא אכל אתמול. וכשהאוכל של אתמול נגמר, זה קורה בערך מחר בערב ב9, הגוף אוכל את האוכל של שלשום. ואז הוא אוכל את האוכל שלפני שלשום, עד שמגיע לחלב שינק משדי אמו. ונמצאו הימים חיים מחדש. תנו לי להסביר את המיסטיקה המטורפת הזו. התסכול הכי גדול של אישה, לא של גבר. גברים משום מה חושבים עד יום מותם שהם יישארו צעירים לנצח. אישה כל היום סופרת את ימיה המתים. אימאלה, עברה שנה ולא עשיתי כלום. מה לא עשית? ילדת השנה 6 ילדים, החלפת עבודה, עשית זה, מה לא עשית? לא נכון, אימאלה, הזמן שלי, הימים שלי עוברים. ימים שלא קרה בהם כלום. מה עושים עם הימים שלא קרה בהם כלום? אז התחתנתי בסוף. מה עם כל הימים המתים האלה? יכולתי ללדת עוד 10 ילדים. למה הם טובים? את מנחיצה את הימים המיותרים בצום. כי פתאום את אומרת, בונה, בזכות השידוך הנפל הזה שהושיב אותי בשמש וקנה לי כוס מים, אני לא מתה בצמה עכשיו. זאת אומרת שכוס המים שהוא קנה לי ב-1993 מזינה אותי היום. זה לא היה סתם. תודה לך, בחור יקר. בנות, אני רוצה שתלכו הביתה ותאהבו. ואני רוצה לומר שאהבה היא אף פעם לא חינם. ואני פגשתי הבוקר את כל הנשים, לא עלינו, לא עליכם השקולות האלה, שיודעות שלאהבה יש מחיר כל כך, כל כך כבד. ואמרה לי אסתי יניב, אמא של הלל ויגל שנרצחו. היא אמרה, אני לא ידעתי מאיפה יהיה לי כוח, מאיפה יהיה לי כוח. ואז הגיע דוד חתואל לנחם אותה, שרצחו את אשתו ואת בנותיו. אמרתי לעצמי, אם לא היה כוח, גם אני אקום מזה. אבל אחרי שהוא הלך, היא אמרה לי, אמרתי לעצמי, לא היה הרב אלישע וישליצקי, שהיה מעודד ומחזק אותו. ממי אני אתחזק עכשיו? איך הייתי רוצה להגיד שהיא אמרה ממך ימימה, אבל לא. ואז היא אומרת, מגיעה אליי חברה. עם חוברת של הרב אשלישה וישליצקי, שכתוב בה, וכשלאדם אין ממה לקבל כוח, ידע שהוא מקבל כוח מהאין, שנאמר במגילת איכה, אין למנחם. יש מישהי שאין לה בן זוג, יש מישהי שאין לה כסף, יש מישהי שאין לה שמחה. אין פה מישהי אחת שאין לה אין. נכון שלכולכן יש אין? תקום זאת שאין לה אין, נעשה לה עין. איפה את? די! רמאית. אין מישהי שאין לה אין. בתשעה באב, הכוח מגיע מהאין. אין למנחם. הכוח מגיע מנשים שקמות ואומרות, יאללה, אני תמיד מספרת על סבתא שלי מסעודה, שחזרה מההלוויה של סבא, עם כל המקוננות, איך התביישתי, יש לי חינוך יקה, סבתא עם כל המקוננות, לא, 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 ובחיות, והיא ניגשת אליי, סבתא, אליי, ואני לא יודעת מה עושים עם כל התפרצות הרגש הזאת, כי בבית אסור היה לנו לאכול, לשתות ולהתפנות, אנחנו יקים, אנחנו מוחזקים, אנחנו זה, אין דבר כזה. ואז היא באה אליי ואומרת לי, מסעת בוקחיים, הלך האבא שלך, הסבא שלך, הרב חיים, ובוכה, ואמרתי, אימא, איך קמים מזה, איך קמים מזה? סבתא שלי שבעה ימים, בוכה, מקללת, זה, מגשדרת. ביום השמיני, יאללה, כמה עושה ספונג'ה ענקית, מתחילה לחרקש בסירים, מצחיקה אותי, צועקת עליי, למה יש לך פנים של תחת לעולם? למה יש לך פנים של מתחת לעולם? יאללה, קומי, את תקומי, תרחמי ציון. את לחננה במועד, בנות לנשים, יש את המנגנון הזה, קוראים לו נשים דעתן קלה, בקלות, יעבור לך הצום הזה בקלות. תקחי את כל האין הזה, תבכי, השם יושב לידך, בחצות הלילה את בוכה ואז מבקשת אמת, החלטה נכונה ריבונו של עולם, אחרי שניקית את כוחות הפה ואת כוחות העיניים, אני מבקשת שתחלמו, חלום משותף לנו ולכל מי שבעם הזה, אני ממש מתחננת. אני מבקשת שתתפללי עוד תפילה אחת ואת חנן, עוד תפילה אחת, משה רבנו היה מתפלל, הוא היה נכנס לארץ ישראל, ימימה, אבל לא עזרו התפילות, בסדר, שקט, עוד אחת, מה אכפת לך? עוד אחת, מתוך הלב. אני רוצה, בגלל שלילה שלם, מחר, אסור להגיד שלום, זה הכי קשה לי בעולם, בעולם, איך אני אוהבת להקדים שלום, וביום של תשעה באב אסור להגיד שלום. אנחנו הולכות לברך זו את זו בשלום. ואני אסביר לכם בפעם האלף שרק בעברית ובערבית, שפות שמיות, כשעושים ככה, אומרים שלום. לא אומרים פיס ולא אומרים פה. למה שלום? כי ברכת כהנים זאת ברכה שיש בה 15 מילים. יברכך השם וישמרך. ביד יש לך רק י' ד' פרקים. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונק, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אז כל פעם שעושים שלום, מברכים בעצם בברכה של האיש השחול הזה, אהרון, שמאבד את שני בניו ואומר, חברים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאבד ילדים. אני רוצה בידיי הריקות לברך את עמי ישראל באהבה. אז אני מבקשת מכן, כל אחת לשים ידיים על אלה שלידה, על הפאה, על הכובע, על הבובו, על הטלטלים, על התכשיר קינים, על הזה, ויאללה. חמודות מחוץ לחלון, איזה כיף. יאללה, ישימך אלוהים, כשרה רבקה רחל ולאה, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן, מדהימות שלי. אני רוצה להודות לכל מי שעושה איתנו במלאכה, שזה אסנת הירשנזון שמה, האלופה, האמיצה, נועה סקסיק פה, שמחזיקה את המקום הזה. יקרת פרידמן, שכל אות מסתכנת, אשירה ושיילי רנה מהממות, שמסריטות אותנו, הרבנית, יהיה מאימא. בנות, אנחנו חכו בבקשה להודעה בשבוע הראשון של אלול, אני בברזיל בעזרת השם, ואחר כך אני אחזור לכאן, אז תחכו להודעה לשיעור הראשון של אלול. אוהבת אתכן מלא.
תודה רבה.
איזה, איזה.